ערב טוב ומבורך. פרשת השבוע ויקרא, אנחנו פותחים ספר חדש, ויקרא. האמת שהדרשנים למיניהם לא כל כך אוהבים את ספר ויקרא. ספר משעמם. קורבנות, כבד. בראשית סיפורים, שמות סיפורים, במדבר, דברים, כיף של ספרים. ויקרא, אבל האמת היא שזה כל כך לא נכון, ויש כל כך הרבה דברים יפים ונפלאים בויקרא. ואנחנו נתחיל על ההתחלה, במילה הראשונה אנחנו רואים דבר מדהים, מדהים. ויקרא א' קטנה. למה א' קטנה? מה קרה? וכאן בעצם השאלה היא באמת מה קרה. ויקרא בלי א', מה אני קורא לזה? מקרה. אמרתי מה קרה? מקרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה שהכל נהיה בדברו, זה צריך להבין. זה לא מקרה. וכאן האלף, מה זה אלף? אלף זה אלופו של עולם. אבל אנחנו לא רואים אותו. אנחנו חיים, יש הסתר פנים. חושבים, איך אומרים, טראמפ מנהל את העולם, ביבי נתניהו. אבל מי שמנהל את העולם, זה בורא עולם. ויקרא, צריך לראות את האלף הקטנה, צריך להסתכל. זה המלחמה שלנו בעמלק. ולכן תשים לנו, כתוב כאן, ויקרא אל משה. מי קרא למשה? למה לא כתוב ויקרא השם אל משה? למה לא כתוב כאן? עוד פעם אותו עניין, להבין את העוצמה של אות אחת שבמקום שתהיה כתובה בגודל רגיל, כתובה בקטן, כדי ללמד אותנו לימוד עצום. עכשיו תראו כמה לימודים יש כאן. אחת השאלות המעניינות זה, ספר שמות נגמר בכך שמשה רבינו עומד בחוץ, לא יכול להיכנס. השכינה המלאה במשכן, משה רבינו לא יכול להיכנס. אבל האמת היא שאנחנו רואים שהוא כן נכנס. ויקרא להתחלה. ויקרא אל משה וידבר השם אל עם מועד מועד לאמור. אבל למה לא הסתיים ספר שמות באפי-אנד? למה לסיים את השמות לחתוך? משה רבינו עומד בחוץ. למה? למה לא לסיים את זה יפה? שמשה רבינו נכנס. הרי משה רבינו עבד כל כך קשה. לקח את עם ישראל. כל הבלגנים שהיו לו. בונה את המשכן. שבעה ימים. מפרק. בונה. מפרק. מפרק. תן לו ליהנות. תן לנו לראות אותו נכנס. למה לעצור? בופ, סטופ. ורק ויקרא להגיד לנו שהוא נכנס. יש כאן לימוד עצום. הלימוד הוא שאנחנו מדברים על נביא בקנה מידה של משה רבינו, פה אל פה ידבר בו. עלולים אנשים חס ושלום לבוא ולעשות ממנו אלוהים. הנוצרים עושים את זה. לקחו את הנביא שלהם, במרכאות, עשו ממנו אלוהים. ולכן באה התורה ללמדנו, שאפילו משה רבינו, שלא הגיע אדם, לא קם בישראל כמשה עוד, לא הגיע אדם לדרגה שלו. הוא בסוף היום, בשר ודם. לא משנה מי, מה, הוא בשר ודם. ולכן, חתכה התורה ואמרה, הנה משה רבינו עומד בחוץ. גם משה רבינו, הוא בשר ודם. מצד שני, ויקרא אל משה. למה לא כתוב ויקרא השם? משכיוון שכמו שאמרנו, א' היא קטנה. ואנחנו לא תמיד רואים שזה השם שקורא לנו. אבל האמת היא שהקודש ברוך הוא נמצא בכל מקום וקורא ומדבר. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר רזים. הקודש ברוך הוא, הקול שלו, בכל מקום. מסביבנו, מדבר איתנו. אבל בשביל לשמוע אותו צריכים לבוא מנקודת ענווה. אחת הסיבות שהאלף היא קטנה זה שמשה רבנו לא רצה שיראו שהקדוש ברוך הוא נותן לו כזה כבוד. ויקרא. כי לנביאי אומות העולם איך הוא קורא? ויקר אל בלעם. מקרה. מלשון מקרה. אז גם כאן רצה משה רבנו שיהיה כאילו כמו מקרה. זה ענוותנותו של משה רבנו. עכשיו, זה מביא אותנו לעוד שאלה מעניינת. למה דווקא משה רבנו הוא הענב יותר מכל האדם אשר את פני האדמה? לא היו ענבים אחרים? אהרון לא היה ענב? הרי כתוב ונחנו מה? זה משה ואהרון ביחד. פעמיים כתוב ונחנו מה? אברהם היה שחצן? יצחק? יעקב? מה, הם לא היו ענבתנים? בוודאי שהיו. אז מה נבחר משה רבנו? מה? הוא עושה את משה רבנו הענב יותר מכל האדם על פני האדמה.
השם בחר,
אני יודע שהשם בחר, אבל אנחנו רוצים לדעת למה לומדים ענווה דווקא ממשה רבינו, לא מאברהם, לא מיצחק, לא מיעקב ולא מאהרון. ישנו הבדל עקרוני בין הדמויות שאמרנו. אברהם, חלק גדול מהחיים שלו היה נרדף. הוא בא עם רעיונות כאלה מוזרים, אפילו זרקו אותו פעם אחת לכבשן האש. יצחק, רב עם אבי מלך על הבארות. יעקב, בכלל, כל החיים שלו בורח. אהרון, הוא מנהיג בגלות, בתוך השיעבוד של מצרים. משה רבנו בזמן הזה איפה נמצא? אבל איפה משה רבנו נמצא? למה? משה רבנו יש לו 10 שמות. אבל נבחר דווקא השם משה. למה משה?
כי בבתים השתה אותו מהמים.
איפה ואיפה לקחה אותו?
בבית הנוחה.
זאת אומרת, איפה גודל משה רבנו?
במקום שזה יכול להיות.
זה לא סתם הכי טוב. אתם צריכים להבין, כשמדברים על מלכות ובזמן העתיק ומצרים, תסרפו את הכל ביחד, יש לכם, זה לא רק אימפריה, יש לכם כוח בלתי מוגבל. בן אדם שיכול, הוא נסיך מצרים, הוא יכול לקבל כל מה שבא לו. כוח עצום בידיים יש לו. מה הוא עושה? זורק את הכל ובורח.
עוזב את הכיסא.
תכף תגיד לפוליטיקאים לעזוב את הכיסא, תראה איך הם יוזים את הכיסא. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור עם הגבאי, עם המפתחות. כל ראש השנה הוא בא, זרק את המפתחות על הבימה, אני מתפטר. וואי, התחננו, לא, לא, אל תתפטר, אל תתפטר. יום אחד זה ילד חמד לו לצון. בא לקח את המפתחות. מה מתברר? המפתחות היו קשורים למכנסיים שלו. כן, הוא הולך, הוא הולך, הוא הולך עם הכיסא. הוא קם, הכיסא הולך איתו. אבל משה רבנו, עזב הכל. זאת אומרת, התורה באה להדגיש שכשאנחנו מדברים על ענווה, למה משה רבנו מייצג את ענווה? זה לא שמשה, שאנחנו אומרים שאהרון, שאברהם, יצחק, יעקב לא היו ענווה. בוודאי שהוא היה ענווה. אבל ענווה, כאשר היא באה, היא צריכה לבוא מתוך גדולה. וככל שהגדולה יותר גדולה, ככה הענווה יותר גדולה. ענווה וגדולה הולכים ביחד. זה הרבה אנשים לא מבינים. מה זה ענווה? ענווה זה לא, תראו לכם ראש אישי ומגיע לשיעור. אומר, חבר'ה, היום, מסיבות של ענווה, אני לא אעביר את השיעור. איזה ראש אישי וזה? איזה ראש אישי וזה? זה ענווה? זה טיפשות. להפך, זה גאווה. משה רבינו היה מצד אחד הכי גדול, מצד שני הכי ענב. וזה חשוב להבין, שענבה וגדולה הולכים ביחד. ענבה באה מתוך גדולה, וצריך להשתמש בגדולה שיש לך, רק מה? ואנחנו מה? אנחנו? זה לא שלנו. קדוש ברוך הוא נתן לנו. זה האלף הקטנה. כמה מילים רק על האלף הקטנה.
אם משה רבינו יודע כמה מדברים על האלף,
אז
כבר היה
כותב גדול. היה כותב אותה בגדול, אה? כן, אבל מאלף לומדים עוד כמה דברים. מה? כן. אבל האמת היא שזה היופי של התורה. כל דבר יש בו לימוד עצום. וכשאנחנו מדברים על ויקרא אל משה, זה קריאה לכל אחד ואחד מאיתנו. שאם אנחנו רוצים לשמוע את כל השם, אמרה צריכים להיות קודם כל בענווה. מתוך גאווה לא לומדים כלום, לא שומעים כלום, אי אפשר לשמוע את השם. אבל לשבור אוכל אי אפשר לשמוע. רק מתוך ענווה. החפץ חיים, מספרים את זה על החפץ חיים. החפץ חיים, יום אחד מגיע אליו אחד מהתלמידי חכמים. מה הוא היה עושה זה? הוא הולך בישיבה, רואה שתי תלמידים לומדים, בא מתלבש עליהם. כן, הרב הבא אומר ככה, זה אומר ככה, עשו לו, ברא להם את חוכמתו. כמובן שכולם מאוד אהבו אותו. איך שראו אותו מתקרב, הלכו לצד השני. יום אחד, קולו מיואש, בא לחפץ חיים. אומר, כבוד הרב, אני לא מבין. אני ואתה למדנו באותו מקום. אני מדבר על דברי תורה עם החבר'ה כאן, בורחים ממני. אתה רוצים אחריך כל היום. תסביר לי מה הולך כאן. עכשיו חפץ חיים, זה חפץ חיים. איזה ענווה, ואיך, איזה דרך החמה להעטיף מוסר. אמר לו, תראה, חזל אמרו, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מפני הכבוד, הכבוד רודף אחריו. עכשיו תשים לו מה אמרו חזל. חזל לא אמרו, הטיפש שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, או הטיפש שרודף אחרי, שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו, ולא אמרו חכם, אלא אמרו כל, אקסיומה, זה לא משנה אם אתה חכם או טיפש, באמת, אתה יכול להיות שאפילו יותר חכם ממני, כך אומר חפץ חיים לאותו אחד. רק מה, בגלל שאתה אוהב כבוד, רודף אחריו, מגיע לך כבוד, כי אתה חכם גדול, אבל הוא בורח ממך. אני לעומת זאת, אולי לא כל כך חכם, אבל אני לא אוהב כבוד. אבל אני עד שלא אוהב כבוד, רודפים אחריי. לא שמגיע לי כבוד, אבל אני בורח מהכבוד, רודפים אחריי. תראו, מה זה החפץ חיים? אבל זו האמת. את מי אנחנו אוהבים? אנחנו אוהבים את השוויצרים? אנחנו אוהבים את האלה, את הנחמדים, את הענבים, אותם אנחנו אוהבים. אז מישהו ענב, הוא מרוויח מכל הכיוונים. אבל חשוב להבין שהענבה באה מתוך גדולה, ואת הגדולה צריכים לראות. רק איך עושים? אתה מגיע לגדול ישראל. אתה מגיע לגדולי ישראל, גדולי ישראל. הוא יכול לדבר עכשיו עם הרב הכי גדול, 5 דקות אחר כך בא אליו איזה פושט אחד. מדבר איתו באותה צורה. בגובה העיניים. זוהי הענבה. לא להחזיק מעצמי.
זה, אתה לא מבין שכתב במיריד, ידיעה
מאיר,
עיתונאי ידיעה
מאיר. כן, כן.
בעיתון
משבע, הרב אדלשטיין,
שברמת
השבוע. הרב אדלשטיין זה היה... לרב אדלשטיין זכר צדיק וברכה, מספרים המוסי, הוא מדבר חגה, אם מדברים על הרב אדלשטיין, אז אני שמעתי ברדיו, היה משהו מדהים, שאמרה איזה גברת אחת, שאמרה שהוא נפטר, הוא אמרה, הרב של הנשים נפטר. למה הרב של הנשים? אומרת, יש אדמו"רים שמקבלים נשים, ומדברים איתם. יש אדמו"רים שהם שלא מקבלים לכאן נשים. אבל הרב אדלשטיין לא רק שקיבל את הנשים, הוא ישב אחרי אדם, ישב לידם ודיבר איתם פנים מול פנים. והוא הכיר כל אחד, אומר זה, יש כאן, היה נותן תפוח, היה נותן לבית את התפוח. אומרים לו, שם את התפוח על השולחן שהאישה תיקח. הוא היה בדרגות אחרות לגמרי. אומרת, יום אחד ספר את סיפור מדהים, לא יודע אם סיפרתי לך, סיפור מדהים. הייתה לה חברה, היא גם התגרשה, והיה לה חברה שלו, התחתנה, ורצו לקבל ברכה מרב אדלשטיין, ושמעו שהוא ימצא באיזשהו אירוע. אז חיכו בחוץ עד שהוא יצא. הוא יוצא עם חבורה של תלמידים מסביבו. האם רואים שתי אנשים בחוץ? דוחפים אותם. הרב. הוא קולט, קלט הכל. אמר, הם פנו דרך, וניגש אליהם. היא אומרת בדמעות בעיניים, בוכה ברדיו, בוכה. אני הרגשתי כמו הסיפור עם רבי עקיבא ואשתו. שאשתו באה ודחפו אותה, ואז רבי אומר, כל התורה שלי, הוא אומר, לפני כל התלמידים, הפריד, ניגש אלינו, ודיבר איתנו, כמו שבדרך מדבר עם. זה הענווה. זה גדול בישראל. שזה אמרה שתדעו לכם, הרב של הנשים הלך. והיא מספרת את הסיפורים, והיא בוכה. אז זה גדולה של בן אדם. אבל זה בדיוק העניין, זה גדולה ישראל. זה מה שהאלף הקטנה באה ללמד אותם. עוד נקודה מעניינת. כתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. ואחר כך כתוב בהמשך, ונפש כי תחטא. אז שואלים, לכאורה, מה זה הנפש? הנפש זה כאילו הנשמה. והאדם זה מן האדמה, מסמל את הגוף. אז מה אני הייתי אומר? הייתי אומר הפוך. אדם כי יחטא, ונפש כי תקריב. למה כתוב אדם כי יקריב, ונפש כי תחטא? מספרים סיפור ידע על מלך והסיפה לך, אני חושב עשרות פעמים את הסיפור, אבל לא יזיק עוד פעם. מלך רד אלו פרדס עם פירות, אוי זה פירות, חבל על הזמן. אמר, אני רוצה לשים שומר, שלא באו לקחת. אמר, אם אני אשים שומר, השומר יראה את הפירות, לא יתאפק, יאכל את הפירות. מה אני עושה? אומר, יש לי פתרון. שם אחד שלא רואה, ושם אחד שלא הולך, שרואה אבל לא הולך. אומר, אני אשים אותם. זה שרואה ולא הולך, לא יכול להגיע לפירות. זה שהולך ולא רואה, לא רואה את הפירות. שם אותם. הם יושבים שם יום, יומיים, מריחים את הריח של הפירות. ההוא עם העיניים אומר, וואלה, עזוב אתך את הריח, אם היית רואה את הפירות, אתה היית עריר ומוצא לך מהשפתיים. אומר, מה לעשות? אני רואה, אבל לא יכול ללכת. אתה יכול ללכת ולא רואה. אמר לו, רגע, יש לי רעיון. בוא, אני ארכיב אותך לכתפיים, אני אהיה הרגליים שלך, ואתה תהיה העיניים שלי. ככה עשו, כתפו חצי פרדס, אכלו. המלך מגיע לראות מה קורה עם הפרדס, וואלה, איך הוא מתקרב, נהיה לו חושך בעיניים. חצי פרדס מחוסל. בא לשומרים, תגיד לי, מה קרה? בא להוא שלא רואה, תגיד לי, מה זה? אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? אני רואה משהו בכלל. מה אתה רוצה ממני? בא להוא שרואה ולא הולך, אומר, תגיד לי, יופי, אני רואה, אז מה? אבל אני לא יכול ללכת, מה אתה רוצה בחיים שלי? אומר, תגיד לי, אתה חושב שאני טיפש? שם אותם אחד על השני ותלה את שתיהם. אומרים, יבוא הבן אדם למעלה למרומים לבית הדין. יבוא הקדוש ברוך הוא, ישאל את הנשמה, תגידי לי, נשמה יקרה, למה חטאת? אומרת, אני חטאתי? הגוף חטא. אני יכולה לחטוא, אני נשמה קדושה. יבוא לגוף, יגיד, למה חטאת? ידאגו, אני חוטא. לקחת את הנשמה, מה אני עכשיו? כלום, לא יכול לזוז בכלל, איך אני יכול לחטוא?
אז איך אנחנו כל מקום נשמה
תאורה, שימדת לי? זה מה שהנשמה אומרת, אני תאורה. הנשמה, אני תאורה. אני חורה, טענה צודקת, נכון? אתה אומר כל בוקר אתה אומר את זה. כן. אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, מה אתם חושבים? לוקח את הגוף, מחבר לנשמה, וככה אתה עומד למשפט למעלה. גוף ונשמה ביחד. אתם יחידה אחת, אל תמכרו לי לוקשים. עכשיו, מה העניין כאן? חשוב להבין, הרבה אנשים לא מבינים את זה. מצד אחד מסביר כל השנה, הגוף זה לבוש של הנשמה. זה יפה, זה נכון. אבל עד גבול מסוים. כיוון שהגוף והנשמה מחוברים. מחוברים, אי אפשר לנתק אותם. אי אפשר לנתק אותם. מה זה שאנחנו הולכים לקברי צדיקים? אם אין משמעות לגוף, בשביל מה אני הולך לקברי צדיקים? בשביל מה?
למה אני סופן את הגוף?
נכון, מה העניין? אם הגוף לא שווה כלום, אין לו שום משמעות, מה אני צריך אותו בכלל? הנשמה הלכה? גמרנו. קח את הגוף, זרוק אותו, שרוף אותו, תעשה איתו מה שאתה רוצה. לא. יש בו קדושה. זאת אומרת, יש מה נקרא הבלה דה גרמי. מה זה הבלה דה גרמי? זה עצם הלוז, אפשר להסביר את זה. זה אותו חלק שנשאר לעולמים. ממנו האדם יקום לתחייה. היו חשוב להבין שיש קשר בין הגוף לבין הנשמה. זה לא שאני יכול לבוא ולהגיד, טוב רגע, ניקח את הגוף הזה, חבר אותו לנשמה ההיא. זה לא הולך ככה. כל גוף יש לו נשמה שלו. כל נשמה את הגוף שלה. ככה הם נוצרו. הנשמה שירדה מלמעלה, מתחברה לגוף שלה. לא גוף אחר. עכשיו, מה קורה כאן? אבל בכל אופן, יש נשמה ויש גוף, נכון? אבל הם נעשים יחידה אחת. העניין הוא לחבר את הגוף עם הנשמה, כאשר מי שולט? הנשמה. ואם הנשמה לא שולטת, היא לא עושה את העבודה שלה. אין לה תירוצים. ואם הגוף לא שומע על הנשמה, הוא גם לא עושה את העבודה שלו. אז גם הם דורוצים. במילים אחרות, כאשר אנחנו נשפט, אנחנו נשפט גוף ונשמה ביחד. זה לא רק זה, אומרים חז'ל, שאם בן אדם סיגל לעצמו מידה מגונה, אבל בצורה קיצונית, גם זה הולך איתו למעלה. זה שזה נשמה, הוא עדיין נשאר מחובר אפילו למידות הפיזיות, הגשמיות שלו הרעות. עד כדי כך. זאת אומרת, אם מישהו, למשל, היה כעסן בצורה לא רגילה, גם הנשמה שלו תהיה כעסנית. זאת אומרת, הוא הולך עם זה. זאת אומרת, חשוב להבין, זה העבודה שלנו. זה עבודת המידות. זאת אומרת, יש מין אשליה כזאת, שכאילו זה אין. הנשמה תעלה, הכל בסדר, נגמר. לא. זה לימוד עצום, לדעת ולהבין שזה מחובר ביחד. ולכן אומרת התורה, אדם כי יקריב, ונפש כי תחטא. למרות שזה לכאורה הפוך, זה לא הפוך. האדם והנפש זה אותו דבר. זה מחובר ביחד. עוד נקודה מעניינת. באה התורה ואומרת לנו, ספר ויקרא, מעניין? יש כמה דברים מעניינים.
על הנפש, פעילות הנפש.
כן. עכשיו בוא נראה עוד משהו, עוד משהו מעניין. מה?
אז איך אומרים כל בוקר שמעת?
הרגע הוא שאל את זה. הרגע, זה מה שאמרנו.
לא, אבל אתה אומר שאני שמע שהיא...
היא תאורה לחלוטין, אז מה? מתלכלכת, בוודאי. זה העבודה שלנו. תראה, אם אני שמע היא תאורה, נקודה, אז מה אנחנו עושים כאן בעצם? נשמע תאורה, נכון? אז מה הבעיה? נחתה, נעשה מה בראש שלנו. אני שמע תאורה. נעלה למרומים. שלום! אני כאן, תן לי מיליון, תן לי את כל השכר שלי. על מה? חטאת, אני חטאתי! אני נשמע תאורה, כל בוקר אמרתי נשמע תאורה. אבל תגידי, אז מה? אתה נשמע? זה כמו שאומרים, המלאך אמר את בעל הדלת, הבעל פותח דלת, באתי לקחת את הנשמה שלך, אומר נשמה! באו לקחת אותך, נשמה. כפרה שלי, נשמה שלי, איך אומרים דברים? מה זה כפרה שלי שהיא תהיה כפרה שלך? למה? למה, מה עשתה? אז נכון, נשמה שנתת בי, תאוריי! אתה ברעתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמה בגבי, ואתה תתלה ממני לי. אבל אומר החפץ חיים, זה הצהל. מה זה נתלה ממני? איך שאתה טבע, איך אתה תכין אותה, ככה ויקח אותה. תלכלך אותה, תגיע מלוכלכת. תשמור על התארה שלה, תגיע תאורה. אבל הקדוש ברוך הוא נתן אותה, תאורה. בוודאי שהיא תאורה. באה התורה ואומרת לנו, כי כל שאור וכל דבש לא תקטיר ממנו אישה לאשר. קורבן ראשית תקריבו אותם לאשר, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח. זאת אומרת, אסור להביא לא שאור ולא דבש. למה?
גאווה.
מה?
גאווה.
לא שומע.
גאווה.
גאווה זה השאור, ולמה דבש לא? דבש זה מתוק, מה רע? מה? למה שהקורבן לא יהיה מתוק? לעומת זאת, תשימו לב, וכל קורבן מתחלחה במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מניחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. מה? חייב כל קורבן עם מלח. מוזר? דבש אסור, מלח לא רק שמותר, חייב. הייתי עושה הפוך. בסדר, אבל אני שואל שאלה. נכון, הכל נכון, אבל אני שואל למה חייב להביא עם מלח ואסור להביא עם דבש? קודם כל, כדי להביא... כן, מה זה דבש? איזה דבש מדובר כאן, אתם יודעים?
זאת אומרת, בארץ ישראל, כל השבעת תימנים שהיא ברחה
בארץ. זאת אומרת, מדובר כאן, א', בדבש של פירות, לא דבש של דבורים.
ארץ זה אורה,
באיזה שלב... יש דבש מהפרי. זאת אומרת, רגע לפני, הריקבון, קורבן, בשינוי אותיות, ריקבון. קורבן בא לתקן, להתחדש. זה לא סוף, קורבן זה התחלה, התחלה חדשה. אז אני לא יכול להביא דבש של פרי שמסמל סוף וריקבון בתור קורבן. לכן אסור להביא דבש עם הקורבן. מצד שני מלח, מה זה מלח? מלח משמר, מלח נשאר, מלח לא מסריח, מלח לעולמים, ברית עולם זה מלח. זאת אומרת, לא רק זה, מלח זה יסוד בבריאה. המים זה היסוד הכי חשוב בבריאה. מה יש בתוך המים? שאתם מעדים מים, מה נשאר בתחתית? מלח. זאת אומרת, הבסיס של המים הוא מלח. לא נדבר על זה מה שעושה לבריאות והכל, אבל לכן, דבש שמסמל סוף, לא. מלח שמסמל, דרך אגב, מישהו, אני לא יודע אם אתם, אני לא יודע אם זוכרים, אבל פעם כשלא היו מקררים, היו משמרים את הבשר וממליכים אותו. היו ממליכים אותו והיה משמר את הבשר. זאת אומרת, מלח משמר.
דג מלוח שמסמרים את הבשר.
נכון. זאת אומרת שבעצם המלח מסמל שימור, מסמל נצחיות, וזה בעצם הקורא הרעיון, ארון להתחבר לנצחיות. מצד שני, זה גם התחלה חדשה. אני רוצה לחפר על העוונות שלי ולהתחיל מחדש. לדוגמה, בבית המקדש, על ארון העדות היו קרובים שהם צורות של ילדים. למה ילדים ולא זקנים? זה מסמל התפתחות. לא, עם כנפיים למעלה. לא סוף, שים זקנים, זה מסמל סוף. אני אשים ילדים, זה מסמל התחלה, התפתחות, צמיחה. עכשיו ראיתם. מלח, דבש, שיעור, לכל דבר יש סיבה. וכל דבר יש בו לימוד עצום. עכשיו, היות ואנחנו